יום שני, פרשת כי סובה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים הסיפור היומי, סיפור שסיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל, על חוויה מרטיטה שעברה עליו בשדה תעופה באחת מערי אירופה. סיפר זה ככה בעידני דחדווסה, שהיה פעם בשדה תעופה, היה שעת חנייה בין טיסה לטיסה, עוד כ-10 דקות המטוס אמור להמריא. מרבית הנוסעים כבר היו בתוך המטוס, האחרונים שבהם עשו את ההכנות לאחרונות לעלות. פתאום ראו בדמות יהודי חרדי שגם טס איתנו קודם לכן מארץ ישראל, שהוא עומד בפאתי בית הנתיבות ומתפלל 18 של מנחה. המחזה היה כל כך מרגש שגם אני נעמדתי, התבוננתי בו בשלווה, השלווה שנראתה על הפנים שלו, שהוא עומד בתפילה. עד מהרה אומר, זיהיתי אותו המשגיח, הגאון הצדיק רבדון סגל שליט"א. הייתי בטוח שגם הוא יודע שעוד מעט המטוס ממריא, ואם הוא לא יסיים את התפילה, ילקחו לו כל התוכניות שלו, צריך לחכות לטיסה הבאה, אם בכלל. אבל המשגיח ממשיך לעמוד בדבקות בתפילה, כאילו נמצא בעולם אחר, לא בשדה התעופה האירופאי. גם כשנשמע קולו של הרמקול שמחליט שהטיסה תצא בעוד 3 דקות, הוא לא נע ולא זר. הוא מספר רבי שמשון שהוא עמד כמסומר למקומו, הוא מספר על עצמו שהוא עמד מסומר למקומו, שגם אני לא אכלתי לזוז. אמרתי לעצמי, אם רבדון סגל נשאר פה, אז אם אני אשאר איתו, מה שיקרה לא יקרה לי. 13 דקות חלפו, המטוס היה כבר אמור להמריא. רק עבור 10 דקות נוספות סיים משגיח את התפילה, בזמן שהמטוס כבר היה אמור להמריא, והוא כמי שנחת מהעולמות שבהם היה, הוא הביט בשעון והבין שאין הרבה מה להפסיד, פנה לומר, עלינו לשבח. עוד כמה דקות עברו, ועד המשגיח הבחין בי, תפסתי בזרוע, ושנינו צעדנו לעבר המקום שהיה המטוס אמור לעמוד. לפייתנו, המטוס עדיין עמד למקומו כמסומר, ניערנו לעבר כבש המטוס, טיפסנו אל הפתח, בדיוק באותו רגע נסגרו הדלתות, והמטוס יצא לעבר מסלול ההמראה. לפליאתי, אומר רבי שמשון, התברר שאחד הנוסעים, העיר תשומת ליבו של איש הביטחון שהיה במטוס על תיק חשוד שהונח באחד המדפים. אותו איש ביטחון לא רצה לטפל בתיק לבד, הזיק עזרה, מכשול לבדיקת חפץ חשוד, וככה עברו אותם 15 דקות בזמן שהמשגיח התפלל. אומר רבי שמשון, ליבי יצא למראה השגוח האפרוטי שמלווה את עבדי השם. וכשהמטוס היה כבר בשחקים, אז שאלתי לו את המשגיח, האם זה היה ראוי? האם זה הדרך הראויה לעמוד ב-18 בשדה תעופה בלי לשים לב על השעה העוברת? הרי זה לא שאלה אם להתפלל או לא, אלא אם להתפלל באריכות או לקצר קצת. להתפלל קצת יותר מהר, לא להפסיד את הטיסה. הרי אם היה מפסיד את הטיסה, זה היה כרוך בהפסד יותר גדול, זה יותר. המשגיח שאמר את השאלה, חייך במאור פנים וענה משפט אחד, מה אני אעשה ידידי? אם היה לי כל כך נעים בתחילה, עד שלא הרגשתי בכלל שהזמן עובר. חייב רב שמשון ואמר, מי שלא ראה את הפניו של המשגיח בעודו בתפילה, לא יבין באיזו נעימות מדובר. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. הדברים הנפלאים האלה היו התפרסמו על ידי הרב ברמן במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. אנחנו ממשיכים עם כל העם, דברים נפלאים מהחיק וממצקים, מטיב האשגוכת. אחד מספר על שקט דממה, שסערה ברחבי העסק, לא היו לקוחות, גם בטלפון לא נכנסו הזמנות. מה יהודי יכול לעשות בכזה מצב, אם לא לפנות לבויר אוילם שישלח ברוך הוא באיסו? הוא מספר על הבית שהוא ועבדים, כל אחד בדרכו פנה לריבון העולם בקש חכמים, לא עוברות 10 דקות, והחנות מתחילה להתמלות בתנועת קונים, הטלפון מצלצל, הזמנה אחרי הזמנה, ברוך הוא מגיע, המחה הייתה כל כך גדולה, לא היו מספיק ידיים עובדות בחנות. עשינו כל מאמץ לשרת את כלל הלקוחות, הרגשנו שהשליטה חומקת בין האצבעות. אחד העובדים שראה את המצב, התלהב, הוא אמר, בעודו רץ ככה בין מטלה אחת לשנייה, תראו איזו ברכה הביאו התפילות שלנו. השני אומר, ברכה ברכה, אנחנו מאבדים שליטה. אמר רבו ירואל, אמר השלישי, מה אתם בלחץ? אם בו ירואל משלח ברכה, הוא גם משלח כלים לקבל את הברכה. והוא אומר, אני שמעתי את הדיאלוג הזה בין העובדים, באמת ביקשתי בורון שישלח כלים, שישלח לנו את הכלים לקבל את השפע. שכלים אני מוציא לקוחות מוחזבים, יצא שכרה ובסיסי. הלחץ, הלך לדבר, שבאמת כבר היה מצב לשלוט על כל כך הרבה עבודה בבת אחת. ואז, כולם הרגישו את המחנק, נכנסו לחנות, ומפתיע, שני עובדים שעבדו בחנות בעבר והגיחו לביקור. הם ראו את המצב, בלי לדבר הרבה, הפשילו שרבולים, נכנסו לעבודה במרב. ככה שעתיים תמימות. עבדו ושרתו את קהל לקוחות הבלתי צפוי ולא עזבו את המקום עד שהרגיעה שבה לחנות. כשוך הסערה, שאלנו אותם מה פתאום הם הגיעו אחרי כמה חודשים שלא נכנסו לבקר. אני אמרו שהם בעצמם לא יודעים למה. הנהג תחל בפנייה וכשהוא חלף על פני החנות אז הוא יצא לקפוץ לביקור קצר. ואז הוא אומר, אנחנו מוספים בתפילות שלנו שהשם ישלח ברוכה אבל עם הכלי וידיים לקבל את השפע בנייקד. מסיים אותו בעל הבית שחשוב לציין שרואים מדי יום משעות כאלו ואחרות, עובד אחד פתאום לא חש טוב, עובד אחר מתקשר לבקש שיבוץ עבודה ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. אלא שהמקרה הזה היה חריג באופן בולט והחלטנו לשתף בו את הקוראים. אנחנו ממשיכים יעלומים מגדלי ישראל. סיפור שהתפרסם במלמוי שבמדבור, ספר הרב שיינרמן, ספר אותה לתחוכם שהוא פעם נסע לחוץ לארץ למטרה של שזוק כספי למוסד שלו, הוא ביקר אצל איזה נדבן והוא רואה שהוא עוסק בלימוד וכסל לך שהוא מפריע. הנדבן סלח לו, הוא אמר לו אולי הוא יכול לעזור לו בבנת הסוגיה. נא להמשול, אני אגיד לך את האמת, אני לא עוסק בימים אלה בלימוד. בעת ירדת הפרנוס, לא נשאר לי זמן מספיק להיות עמל בתורה. טוב, הנדבן נתן לו סכום קטן בשביל אותו מסוד. כשחזר למקום האכסניה הוא פגש בעוד משולח שבא לחוץ לארץ מאותו סיבה. וכששרחו ביניהם, אז סיפר המשולח הראשון למכר שלו, מה קרה לו כשהוא ביקר אצל אותו עשיר? אז הוא חשב, נו, מכיוון שאני עומד לבקר את אותו נדבן למחר, אז אולי יהיה לי תולת שאני אכין את הסוגיה? אם הוא ישאל אותי, אני אוכל לענות לו. וככה, באמת ככה קרה, שהוא שאל את הסוגיה וענה לו בדיוק, הנדבן נתן לו סכום גדול מאוד. כשחזר לארץ ישראל, על ליבון נקפו, הוא לא עשה פה איזה משהו גניב הסדס. הוא נסע לרב חיים קניאסקי, סיפר לו, אמר לרב חיים שמותר להשתמש בכסף בלי שום ספק, ואמר לו, אתה טועה, שאתה חושב שהכסף שנתן לך זה בגלל שאתה מתחוך עם גדול. תדע לך שלא זו הסיבה שנתן לך את הכסף. למשום שאתה נתת לה עוד ידיעה בתורה הקדושה. זה כיוון שזו הסיבת הנתינה, אז אני חושב ששילם לך סכום הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה צריך לתת לך. והוספת לו עוד ידיעה אחת בתורה. ואנחנו ממשיכים יום דילולה של הרבי מסטריקוב, זכר צדיק לברוכה. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בעיתון המבשר לפני כמה שנים. הנבנות, הנבטנות והפשטות המופלאה שלו התגלו בהרבה הרבה מקרים. כמעט שלא התחום שלא ניכר בה הפשטות המוחלטת שהייתה אפיינית לו. הרב היה בז לכל אבלי העולם הזה, לא סבל גיוני כבוד, סלד מהם. שהיו קוראים כמו גדוש הסדמור, הוא ממש היה מעוות את הפנים, רוקע ברגליים. פעם קרה שבשח יצא חסר כהן, והגבאי אמר, אין כאן כהן, יעמוד אדוננו, מורנו ורבינו. אז הרב המשיך באותו מנגינה, אין כאן אדוננו, מורנו ורבינו, יעמוד. נכנס פעם לבית הכנסת, ראה שתלו פתק שמוכרים מקומות לעזרת נשים. הוא כתב, והיה כתוב למעלה, בנשיאות כבוד גדוש הסדמור שליטה, אז הוא תלש את הכותרת, הוא אמר, מי צריך את הכבוד הזה? כך גם הייתה התשובה לאיזה יהודי מבוגר שהגיע ממרחק וכששמר שם הלכם הוא שאל הוא אשמח שדה רבא, אז התגובה שלו הייתה שאל אותו מה שלו מה הרבא ומה שלו מה רבא, אז אמר לו קודם כל צריך להיות רבא, אחרי זה תשאל מה הרבא עושה. אנשים היו נכנסים לבית מדרש ומחפשים את הרבא במדרש של הבית מדרש, אבל הוא יושב בפינה בצד הספסל. אם היה מצטרף לאיזה שיעור שנמסר בן מינכן המאיריב ובלבטי משנה ברורה, שייס, כל זה בצורה טבעית ביותר. במשך שנים אחרי שהוא מתיישב, אחרי שהוא עבר לבני ברק, הוא עדיין לא התרגל שקיימים לכבודו כשאני נכנס לבית מדרש, וכל פעם הוא היה אומר, תשבו, תשבו. אחד פעם לסוכה וכולם קמו, אמר, כתוב בסוכה שתשבו. הרבה פעמים כשאני נכנס לבית מדרש, ראה איזה אורח שבא לשבת, או במחול הנהגה שלה, מתיישב לידו כידיד. ואם הוא היה מנסה ככה להזיז את הרגליים, תשב ביראת כבוד, הוא היה אומר לו, זיז גלייך, שב ישר. הרבי היה משוחח בפשטות עם אנשים שנכנסו לבית סנהדרין בלי שום גינונים, כמו אדם רגיל. גם תשב לידם על הספסל, מתעניין בשלום. אני חושב לא היו מאמינים, אנחנו נדבר ככה בפשטות כזאת נדירה. פעם הוא גם היה קורא לילד ואומר לו, תשב לידי, תסבר לי מה אתה לומד. כשהיה מתחיל להגיד דברי תורה בפיש, אז הוא היה אומר, אני לא אומר כלום, הכל כתוב מן הסתם. כאילו הוא לא אמר שום דבר חידוש, בזמן שכל דברי התורה שלו היו מלאים בחידושים משלו. כל מה שהוא היה שומע, דברי התורה היה מתפלא, מעומקם וחרפותם. נזר מאוד, תמיד נזר, שלא להיות, לא לתפוס מעמד של מי שבצ'ו וסתרחק מזה. שהוא עקר מתל אביב לבני ברק וכבר יצא השם שלו כגוין, חכם, שנון, אז הוא הרגיש שהתחילו לדפוק על הדלת, בקש לצעות ברכות. הוא מקבל אותו מפתח בעמידה ופתר אותם ברכת הצלוחה. כל טוב. היום אנשים מגיעים אליו בתל אביב לשאול יצא. אמרו ששמעו שיש אדם, אדמור חכם פיקח ברחוב באורחוב. הוא היה פותר אותו, אמר, סתם את האור בכתובת. כוונה למישהו אחר. תקופה ראשונה בתל אביב, אז הגיע איזה מישהו להתברך ממנו, נתן לו סכום, סכום כסף. הרבי גם אמר לו שהוא בטח שטעה בכתובת, שלח אותו למענו של אחד מצאצאי רב וולף מסטריקוב, שהתגורר באזור. הבחור הזה בכלל גיברשטיין, הוא היה מזקני חסידי, זכרונו לברכה, היה מזקני חסידי סטריקוב, הסיפר בשיבה שבתשנ"א, כשהרבי היה בתל אביב, אז הוא הגיע בצהרו יום שישי לבית סנהדרין, להביא את המוצרים של הקידוש, הוא פותח את הדלת ומריח את הרבי שבעצמו שוטף את הרצפה של בית סנהדרין. אותם שנים הוא מספר, כשהמצוות נסע ברחוב בורחוב, אז התקיים בו שחיס כל בוקר, הרי בעצמו לא מתפלל במיני הזה, כי היה מתפלל יותר מאוחר. המכין את עצמו שעות ארוכות לתפילה, אבל בכל זאת הוא מתייצב כל יום בשש בבוקר, ישב בית סנהדרין של זמן התפילה, שהיה קשה להשלים מניין, פשוט היה יוצא לרחוב לאסוף אנשים. עד כ-10 שנים לפני שהוא נפטר, יכלו לראות הוא נוסע בתחבורה ציבורית בלי גבאים למשמשים. כשהחסידים היו מתחננים לפני שזה לא הפריך כבודו, אמר כובד, כבוד, האמת זה מה שחשוב, כל השאר זה לא מה זה. האמת, זה מה שחשוב. השינוי התחיל רק, השינוי היה בשנים האחרונות, שהם מחכים לו עם מכונית. גם לחתונות הנהג להופיע לבד, בלי גבאים. יצא פעם, הרבי יצא מאיזה שמחה, כשבא לשמחה ליווה אותו. הרבי לא רוצה להפריע אותו מהשמחה, אז הוא פנה לו שיחזור, ואמר לו, אז הוא אמר לו שאתה מתחור עם צריך מלווים, אז הרבי אמר, אני לא צריך אפילו אחד. ואחד הימים פגש באחד מגדולי התורה המופקים בבני ברק, כשהעם יהודד איתו הרבה שנים. אז במהלך השיחה, העיר אותו גדול הרבי, שהוא לא נהג יפה מתחיל מהמעמד שלו. הוא אמר, גם אם הרבי סולד מהכבוד שמלווה לכך, הרי שכאדמור שמנהיג קהילה חסידית, אסור לכם להתנהג כפשוט העם. אז הרבי הבין שזה דאספר, והוא הסכים לדברים, ומי יוצא זמן הוא הסכים שיקחו אותו ברכב. היא מלווה. לא אחת שהיה שמע שאחד מגדולי היצר רוצה לבקר אותו, מיד היה מקדים, ונוסע אליו לבקר אותו. המטריח את עצמו למרחקים לכל שמחה שהזמינו. אפילו לא הכי, רק שהיו אצלו, הזמינו אותו. פעם שאלו אותו, לפעמים מגיע לשמחה שממש אינה לפי כבודו, אז הוא אומר איך אני יכול לא להשתתף בשמחה, שהיהודי טרח בעצמו להגיע אליי. פעם נכנסה אליו משלחת להזמין את הרבי לשמחת נישואים, הרבי הגיב, מה צריכים לקרוא אותך? אחד עם שלוח הזמנה בדואר. עשרות פעמים שבאו לכבד אותו בסדר קידוש שלנו, סנדקוס. אמר הרבי בהתחלה, אם אין איזה סבא משפחה שעדיין לא התכבד, או אולי יש לחתן איזה ראשון שיכול אולי להיפגע. לא פעם ולא פעמיים קרה כשהוא הגיע לסדר קידושין, ואז הוא הבחין באיזה רב או חושבי ואדמור שיושבים מיד היה קורא להם חותן, ואומר, תקיפות אמיתית שמבקש אותו בנחרצות, שיכבד את אותו אדמור. הוא גם מעולם לא הסכים לקבוע שעות קבלת קהל, הוא לא הסכים שלא משמשים, אב פותח בעצמו את הדלת, מרים את הטלפון. במשך שנים כבר נקע נפשו להתווכח, או אומר שכבר אין לו כוח להתווכח. עד כמה שנים אחדות לפני שהוא נפטר, הוא היה הולך לתפילה בלי גבאים. בתקופה האחרונה שהיה צריך שיעזרו לו, אז הוא אמר בשברון לב, שאצל הסבא היו כמה גבאים, אני עזרתי מודי לא להשתמש בגבאים. בגבאים, נו. הוא רק כתיב על טיטו, אשתו יוסי מחו. אנחנו ממשיכים עם הפינת חינוך. עוד מאמר נפלא של הרב פנחס ברייר. אחרי שהרחנו ביצירת בסיס לתקשורת, נקדיש מאמר לתקשורת עצמה. באופן כללי, הוא אומר, באופן כללי, תקשורת בין הורים לילדים, בשונה משיחת רעים, מוקד בשני סגנונות. ביקורת ומחמאות. על אף אומר שיש תועלת עצומה בתקשורת סתמית, בדיבורים עליו ועלדה, בתפקיד שלנו כהורים, אנחנו בעיקר מחמיאים ומבקרים, בואו ננסה לחדד את הדברים ולהבין מה התועלת מול ההפסד. לכן שחלק מהדברים מוכר, אבל אלה דברים שצריכים חיזוק וחידוד באופן קבוע. ברור שהמטרה שלנו בהבעת הביקורת היא לשם חינוך, לתועלת הילד. אבל חשוב לעשות זה במינון במקומות הנכונים. ובמקביל, להגביר את תדירות המחמאות וחלילה לא להגיע למצב ביקורת קטלנית מדי. הרבה לפני שהגיעו אומות העולם להבנה בדבר החומרה של הפגיעה המילולית וקבעו חז"ל שהיא חמורה מהפגיעה הפיזית. המרים יד החברה נקרא ראשו והמלבין את פניו אין לו חלק לומר בו. הוא מסביר שבכל הנוגע לפגיעה פיזית, אז הבוערת טבע מנגנונים טבעיים שמרפאים מאחים כל כאב ופצע. הבעל בפגיעה מילולית, כשם כבר אין את המנגנון הזה, במקרים רבים תישאר צלקת לנצח. ביקורת רבה מדי לא מקדמת אל הלב, חורסת וכותלת. במילים ביקורת אנחנו מוצאים את האותיות קבר, ביקורת היא בעצם קבר אחים להמון שאיפות וכוונות טובות שהיו בעינן. כהורים אומר, אנחנו שואפים להביא את הילדים למקום טוב יותר, לראות אותם מחונכים יותר, מצליחים יותר. אז לכן אנחנו מהירים ומבקרים, אבל בכל זאת, אפשר פעמים רבות לנסות להיות חכמים ולחנך בדרכים אחרות. ולגדל, לשנות כיוון ולגדל את הילדים באווירה מחמיאה ובונה. על הפסוק קדוש אם תהיו פרשו חז"ל יכול כמוני, תלמידו אמר קודש אני, בגלל שהרב הקדוש מרוז'ין, יכול כמוני, יהודי יכול להגיע לדרגות גבוהות, כמוני ממש, וזה על ידי תלמוד לא אמר, תרגל לומר לעצמך קודש אני. אני מיוחד, האמירות האלה תהפכנו אותך לקדוש, אם זה עובד, אם זה עובד כשאדם משמיע מילים טובות לעצמו, קל וחומר, כששומעים מילים כאלו מהסובבים, כששומעים שוב ושוב מהורים שאמינים שאתה צדיק, שאתה רוצה להיות טוב. ממשיך הרב ברייר ואומר, זה נכון כשהכל בסדר, וזה חשוב עוד יותר כשקיימות חריקות בדרך. חז"ל לימדו אותנו מסכת טובס, ואל תשתדל לראות יצא בשעת כלכלוסה. ילד שעובר תקופה קשה וזקוק לכוחות רבים כדי לשרוד ולא להתרסק. התקופה כזאת אנחנו צריכים לשדר לו שוב ושוב שאנחנו מאמינים בו, עדיין מאמינים בו, ושמחתנו אותו צדיק, אהוב וטהור. רק זה יעניק לנו כוח להתגבר. לפעמים הורים שמשדרים לילד שהם יודעים שהוא, שהם יודעים הכל, שמה אבא אפשר להסתיר, שאם הוא רואה על המצח הם משקרים, אז מרוויחים בסך הכל שהילד יחליט, לכן אתם צודקים, אין תנו לנסות להתנהג בבית כאילו הכל בסדר. אם אלה אתם יודעים הכל, וכך בעצם קוראים את הענף שעליו רוצים לשבת. עד רבה. חיים דווקא אותם הורים תמימים שהאמינו לילד שלהם בתימות שהוא אכן התפלל במניין לפני זמן קריאת שמע ולא השתדלו להוכיח לנער שמדים בדיוק מתי ואיכן הוא התפלל, הם אלו שהילדים שלהם המשיכו להתפלל ואינו כראוי. בילד יש חוש אמת פנימי, כשמרגיש שמכבדים אותו אפילו על מה שאין בו, שמעריכים אותו, על מה שלא מגיע לו, מתמלא רצון פנימי למלא את הציפיות. אם נודע לנו מסכם את הדברים הרב ברייר על התנהגות חריגה, צריכים לעשות את הפלא בעקיפין, לא תמיד לשדר שאנחנו יודעים בדיוק מה המצב ואין מה להסתיר איתנו. את הדבר הזה הוא מסיים, למדנו מפנייה של הקדוש ברוך הוא לא אדם ראשון, כשהוא אכל מצדה, אז בלשון שאלה, אפילו שזה היה ידוע לו. היקו, אומר רש"י, יודע היה היכנו. אני אכנס עם הרבה דברים שלא היה נבהל להשיב אם יעניש אותו פתאום. אז עומדים מכאן יסוד, גם אם יודעים, לא תמיד צריך להראות. אנחנו שוכרים דפיים בהלוך, אנחנו עוזים מסימן טוב כפוף סיב בייס. איזה יום מצווה מן המובחר לקדש את הלבונו, מתי מקדשים גם בליל שבס ויום טוב. וכך נוכל לשמוע בשלוחה אחד יפה הרבנים הגאונים, וללמוד בדפיים בהלוך. לדעת השחונוך והרמו מצווה מן המובחר לקדש את הלבונה המוצא שבס. ומוצא יום טוב חודש סיוון. לפני שאז האדם מבוסם ולבוש בגדים נעים, קייעות לקדוש לבונו, שחושה לקדוש לבונו השכינו. יש לבונו מוצא שבס, סימן של הצלחה לכל החודש. אבל כשעלה לשם מוצא שבס ובתוך המשל לא של סוף הזמן, כלומר, שליל שישי לאחר כבר לא יכול לקדש את הלבנה, אז לא מחכים עד מוצאי שבת, כי אנחנו חושבים לרצף של 5 לילות מעוננים, שלא תהיה אפשרות לקדש את הלבנה. חמד שתהיה מחוסה בענן, והזמן קדוש לבנה יחלוף, ולא יכול לקדש בחודש הזה. ויש אומרים שמיד, כשמגיע הלילה הראשון שאפשר לקדש בו את הלבנה, צריך לקדש, כי לדעת אותו, אין להשעות הקיום מצווה, גם אחרי זה יהיה אפשר לעשות באופן מבחר אותו. ומנהג רוב ישראל כדעת השכנוך והרמה, אבל בתקופת החור, במידה וקיים חשש שכל הלילה יהיו מעוננים, אז אפילו לא כדעה הזאת. לא מקדשים את הלבנה בליל שבת ובליל יום טוב, יש לזה הרבה טעמים, על פי הלוך, על פי הקבולה. אבל אם ליל שבת עולה ליום טוב, ראשון של פסח או ראשון של סוכות, זה הלילה האחרון של קידוש לבנה, צריך לקדש. אבל לא אומרים עליה רק את הברכה, ולא את שאר האמירות שנוהגים לומר, קידוש לבנה וכל שכן שלא רוקדים, כנהוג במי יכול. יש אומרים שגם במקרה שזה אפשר לקדש במוצאי שבת, צריך לקדש בליל שבת. יש חולקים. ובחודש תשרי לידת הרמו לא מקדשים עד אחרי יום כיפור, כי קידוש לבנה נחשב לקבול את פני השכינה, צריך לקבול יותר בשמחה. בימים האלה יש חרדים מפני הדין, השמחה לא שלמה, ויש אומרים שהאדרבה צריך לקדש לפני יום כיפור, שם הזכות מצווה הזאת, אחרי התקף בדין ביום הכיפור. רק עם חודש אב לידת הרמו לא לקדש את הלבנה עד אחרי תשע באב. קשורים באבלות ואסורים בשמחה, ויש חולקים. לדעת הרמון גם לא מקדשים את הלבנה במוצאי תעניות, למעט במוצאי יום כיפור ששרויים בשמחה. אבל לדעת אחרונים רבים, מוצאי עשור בטבת, ותשעה באב צריך לקדש כי התאריך קרוב לסוף הזמן. ולדעת האריז"ל, בחודש אב צריך לקדש דווקא במוצאי תשעה באב, שזה זמן לידת מלך המשיח שיש למלכות שלו שייכות לקידוש לבנה. על זה נדבר מחר. במוצא צום גדליה, גם לדעת שמקדשים לפני יום כיפור, לכל הדעות לא מקדשים, כיוון שזה בתחילת החודש, ויש עוד הרבה זמן, עד לסוף זמן קידוש לבנה. ומאידך, במוצאי תני ססטר, שהיא בזמנה, אז בג' בעד, לכל הדעות צריך לקדש, ושהתאריך סמוך מאוד לסוף זמן קידוש לבנה. ויש אומרים, בגלל ששורים ובשמחה, שהרי הוא ליל פורן. בכל מקרה, שמקדשים במוצאי תניס, למעט במוצאי יום כיפור, ששורים בשמחה, צריך לאכול קצת קודם ממכן, כדי שלא לקדש כשהוא מעונה. נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול, לכתחילה צריך לראות את הלבנה לפני קידוש לבנה. ראייה באמצעות משקפיים נחשבת לראייה ביחס לכל עניין הלכתי שדורש ראייה טבעית, כך גם בענייננו. אין חובה ליהנות מאור הלבנה בשעת קידוש לבנה, אבל צריך שניתן יהיה ליהנות ממנו בשעת הברכה, במקום שבו עומד המברך. קטן שעתיד להפוך לגדול, לפני סוף זמן קידוש לבנה, לא צריך להמתין עד שיגדל, ורשאי לקדש בתחילת החודש. נפליק מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. חצר שגרים בה יהודים וגוי, גבור חזר שלא יכול ברום חצר וסלם דרך חצר היהודים, זכרו מהגוי את הרשות שלו. אם סיכמו על הסחירות ללא הגבלה זמן, כל עוד הגוי שהגוי לא חוזר בו, הסחירות לא בטלה. שהגוי יחפש לחזור בו, הוא דורשה לעשות זה מיד אחרי השבת הראשונה שחלה הסחירות. ולמה? ביכולתו לטעון שהוא לא התכוון בסחירות הזאת, זה רק לשבת אחת. ונחלקו הפויסקים בנוגע להחזיר את הדמי הסחירות. לדעת הרמו הוא לא מחזיר. סליחה, לדעת הרמו, אם הוא לא מחזיר, הוא לא יכול לחזור בו. כאן שהיהודי יכול לטעון שדמי הסחירות האלה נתנו רק על דעת שהסחירות תחול לתקופה ארוכה. והקל החכמים שבכוח התנאים הזאת הסחירות לא תתבטל, ויהיה אפשר לעשות עירוב חצרות. מה לדעת פויסקים רבים, הסחירות בטלה גם ללא השבת דמי הסחירות, צריך להחמיר כדי אז. אבל לפני השבת הראשונה, גם אם הגוי רוצה להחזיר את דמי הסחירות, הוא לא רשאי לחזור בו, שהוא הסכים מתחילה לבצע את הסחירות, והיהודי זכה בה, והסחירות צריכה להתקיים לפחות לשבת אחת. יש אומרים, שאם היהודי עוד לא החזיק בחצר, הגוי יכול לחזור בו בכפוף לשבת דמי הסחירות. דף היום איתנו דבלי, מדוע יולדת מביאה קורבן, הרי היא לא חטאה. איזה קורבן מגן מהאיסורים, ואיזה קורבן ראוי לכפר על יוצאי מצרים. כך ועל עוד עושים העניינים, נלמד היום מסכת קריסוס, דף כבוב. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. הבהלכות שנלמד היום, כלל טס, מלכות רכילוס, סעיפים א' ב', מוסקות באופני היתר לספר רכילות לתועלת. בחמשת התנאים הנדרשים ליתר הזה. כפי שנדבר חפץ חיים, במקרה של תועלת זה לא היתר אלא חובה. ושמת אדם רעך, לכן אדם לא יכול לפתור את עצמו במקרים האלו מהחובה להציל את השני מנזק. בטענה שהוא לא רוצה להיכנס לחשש עשר, הוא צריך ללמוד את העניין הזה, לעין היטב באופני היתר, ולבדוק אם הוא צריך לספר או לא, ואיך לספר. אבל הוא בסוף הם מציינים שמלשן של החפץ חיים משמע שאם אין ודאות אלא רק ספק, אז לא צריך לספר. ובחלקת בנימין הוא אומר שם שרק כשאין חיוב לספר, המקום שאין ידוע לו בוודאות אלא רק שמה מאחרים, זה לא נאמר לסמוד. מכל מקום הוא כותב שם שמותר לספר את הדבר, אלא שהוא יגיד שהוא לא בטוח. עוד הביא לבור מוספן כי במקום שהפסיד את הפרנסה אם יספר לשנור רצולת הצלת חברו, אז מפואר בו הוא מציע שהעבידתו קודמת לעבידת חברו, אז אם כזה לא צריך לגלות. כך גם להימנע ולספר מחשש שאם היא יוודא, היא זווין למחוק את המשפחה. דעת הגרח קניבסקי שהתנהג בשבת טייסה, הוא לא יגלה. סיפור של שנור על אבא או על רבו לתועלת מובא בשם רב ניסים, בבור מוספן שמותר. כך גם בספר חסידים, שאדם שדע שהוריו לא נוהגים בנעמות בפקדונות שמפקדים אצלם, צריך להודיע למפקיד, אלא שאם המפקיד חכם והגון, יגלה לו את האמת, ואם הוא לא חכם והגון לגלות לו, אז הוא רק יגיד לו שלא ייתן להם, בלי להזמר. לספר החילות כדי להציל את עצמו, זה גם נחשב כסיפור לתועלת, כמו שאמר בחופת חיים שהבאנו, אבל זה, לא, זה רק בתנאי שהסיפור על מה שגרם לאבן, אבל באופן שאין תועלת בעצם הסיפור, רק שהמעביד, שאדם רוצה לפטר אותו, אם לא יספר מי עשה דבר מסוים שלא קשור לזה, והסיפור יגרום לו, מועיל לו שלא יפוטר, אז כתב חופת חיים נראה שזה אסור. אין תועלת בעצם הידיעה מי עשה את זה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, בספר קריאת הימדי מובא, על הרב צדיק רבן מלונדון, שסיפר שכשהוא ראה ברוסיה על מנה אחת, שהיה לבן קטן, פעם אחת היא רחצה אותו, והאמבטיה בניגוד לאות של הרופא האלה התחיל לגסוס, שם הלכת. לא יודע מה לעשות, הפסת הילד צבחה, מה עשיתי, מה עשיתי? הוא אומר, זה חרטה אמיתית לעבר. כשנרגעה מעט וקלטה את המצב, והתחילה לבכות, מה אני אעשה? זו הקבולה להוסית. צריך לא להישאר עם מה עשיתי, אלא מה עליי לעשות. שתדל רבותיי להתחרט בחרטה עמוקה, להבנתנו, כאילו הפסדנו, חום כסף גדול, ונקבל קבלה אמיתית שלו שוב עוד על מעשינו הרי. עד כאן דברינו אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלט.